שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, והיום בפרק איתנו בילאל יוסף. בילאל יוסף הוא סיפור מאוד מאוד מעניין. ערבי ישראלי, הוא נולד בכפר דבוריה של מרגלות הר תבור. הוא נולד באותו בית חולים שבו אני נולדתי, בית חולים העמק באפולה. כך וכך שנים אחריי, אבל בכל זאת. בילאל הוא במאי סרטים במקצוע, הוא למד קולנוע, הוא עוסק בדוקומנטציה, הפיק כמה סרטים עבור תאגיד השידור וזכה בפרסים. בילאל הוא אזרח מודאג, אזרח ערבי מודאג. הקשר בינינו נוצר באמצעות מתווכת שפגשה אותו בהפגנה, הפגנה שבועית, הפגנה שמתקיימת כבר כמה שבועות בכוכב יאיר מול ביתו של השר לביטחון הפנים עומר בר לב. בילאל ועוד כמה מחבריו, יהודים וערבים, מוחה מול ביתו של השר על אוזלת ידה של הממשלה בטיפול באלימות במגזר הערבי. אלימות באמת שהיא בלתי נתפסת. בילאל יביא לנו מספרים על ההתפתחות של הרעה החולה הזאת, של באמת התופעה הרצחנית הזאת ברמה שפשוט מזעזעת. כמות הנרצחים היומית, שבועית, שנתית, במגזר הזה פשוט קפצה לשמיים בשנים האחרונות, ולא בטוח שזה במקרה. השיחה עם בילאל הולכת לכל אורך הדרך, מהילדות, הלידה, מבית חולים אפולה, שבו הוא בילה, בגלל עניינים רפואיים, לא מעט משנות ילדותו, ועדיין, הוא גם עשה סרט מאוד מאוד מרשים על מה שקורה בבית החולים, החיבור שבין הערבים והיהודים, בין החולים לרופאים, בין האחיות לרופאים והחולים והמבקרים. כמי שהגיע משם, כמי שנולד באפולה ומכיר היטב את בית חולים העמק, אני יכול להגיד שמה שהתחיל, אולי התחיל שם, בעצם קיים היום בכל מערכת הבריאות. ערבים ישראלים מסיבות רבות ומגוונות, גם על זה נדבר, נכנסו ברגל נמרצת מאוד לכל התחום הרפואי. רופאים ואחיות, סניטרים ורוקחים ורוקחות, מנהלים, מנהלי מחלקות ורופאים ומומחים. באמת, איפה שאתה לא מסתכל, וזה נכון היום לכל בתי החולים בארץ, מהצפון ועד קצה הדרום. גם על זה נדבר איתו, ועל הסיבות, גם ההיסטוריות, גם המעשיות, גם נקרא להם חברתיות, שהוליכו את האינטליגנציה הערבית, בפנו אותה למערכת הבריאות. בכלל, החיבור של בילאל אלינו ולבני העמק ולחברה הישראלית, הוא מאוד מעניין, הוא לא רואה בעצמו מיעוט. ובמידה רבה הוא צודק, הערבים הישראלים היו כאן לפנינו, ומן הסתם שגם אומרים שישארו אחרינו, ומעבר להכל, להתייחס לאמונה דתית, למוצא כאל חיבור של רוב ומיעוט, הוא קצת מחטיא את המטרה. אנחנו צריכים להיות חברה, חברה אמיתית, חברה אחת, ועל זה דיברנו לא מעט. השיחה איתו גם טעונה, כי היא נוגעת בשורשים הבסיסיים ביותר של השוויון, או בעצם אי השוויון בחברה הישראלית, על הסיכוי והאפשרויות שפתוחות בפני כאלה שיצא להם להיוולד, כן מיעוט או לא מיעוט, אבל להיוולד או יהודים או ערבים או גברים או נשים וכן הלאה. אני ממליץ לכם לשמוע ולהקשיב לשיחה הזאת בתשומת לב, כי היא מספרת הרבה מאוד על מי אנחנו, על מה אנחנו יכולים להיות, על מה אנחנו אולי היינו יכולים להיות, ואולי על מה שנהיה בעתיד, אולי. שלום לך, בילאל יוסף, אנחנו מדברים עכשיו, זה שבת בבוקר, ואתה מביתך בדבוריה, ואני מהוד השרון. אני רק אגיד, בילאל הוא במאי סרטים וגם נקרא לזה אקטיביסט, מביע דעות על הרבה מאוד דברים שקשורים בישראליות ובערביות הישראלית. בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, טובי. אני בסדר.
יופי, טוב לשמוע. האמת שמכרה משותפת הפנתה אותי וחיברה אותי אליך, וזה יצא לי טוב, כי כמו שכבר אני מקווה שהמאזינים הקבועים והמתמידים שלי שמו לב, אני משתדל לדבר עם כל מי שמעניין אותי, וכל מי שאני מעניין אותו, זאת אומרת, מוכן לדבר ולשתף. ובעניין שלך, קודם כל אנחנו שכנים, צריך להגיד, אני נולדתי באפולה לפני קצת יותר שנים ממך, אוקיי, בסדר, אתה יודע, אין במה להתפאר בזה, אבל אתה יודע, אפולה ובוריה וכפר שיבלי וכל הכפרים שמסביב, והערים, אם אומרים על נצרת ואחרים, זאת אומרת, אנחנו מאותו הכפר פחות או יותר, ואתה שלחת אותי לראות סרט שנקרא בלב הסערה, שעשית ממש לפני מה, כמה? שנה בערך?
3 שנים בערך.
אוקיי, אז טוב שתיקנת אותי, והוא עוסק בבית חולים אפולה, בבית חולים העמק
באפולה. נכון,
באפולה.
נכון.
ואני נולדתי שם, גם אתה אני מניח.
אכן, אני נולדתי בבית חולים העמק.
יפה, נכון. אז, והמשונה הוא שכמה וכמה מהמרואיינים שלי בפרקים הקודמים, בגלל שהם נולדו בקיבוצים בסביבה, בעמק ישראל ואפילו באפולה, אנחנו יש לנו מכנה משותף רחב שהוא בית חולים העמק, שאימא שלי גם עבדה בו במשך הרבה מאוד שנים עד שהיא עזבה לאזור מרכז בעקבותינו. ואתה במאי סרטים, דוקומנטריסט, אתה גם מורה, כמו שאמרת, והספקתי לצפות גם אם אני מודה, לא מאלף ועתיו, לא מהדקה הראשונה לדקה האחרונה, אבל צפיתי בכמה מהסרטים ששלחת לי להסתכל עליהם, לצפות בהן, וזה מין הסתכלות מאוד מאוד ממוקדת וחודרת לתוך ההוויה המאוד מאוד מורכבת הזאת של להיות מיעוט גדול, מיעוט משמעותי, שאני בעצם לא בהכרח קורא לו מיעוט, אבל זה כבר דעה שלי, בתוך חוויה שהיא כמעט מנוגדת לשיתוף האזרחי, לשוויון. ואפשר להתחיל עם הסרט על בית חולים אפולה, כי כמו שאמרתי, זה איזשהו מחוז ילדותנו, מחוז ההתבגרות שלנו. זה יחזיר אותי גם לעמק, גם לאפולה, אבל גם לבתי החולים פה במרכז, שאתה יודע, שלא נדע, אנחנו יוצא לנו לבדות בהם פה ושם, בשיבה, בבלינסון, באיכילוב, אתם מאוד נוכחים, זאת אומרת, הערבים הישראלים כל כך נוכחים בבתי החולים, במערכת הבריאות, והדבר הזה הוא כל כך מנוגד לקטע של יהודים וערבים, ומיעוט בתוך רוב, או מיעוט גדול בתוך רוב, שהולך ומצטמצם, לך תדע. אז איך אתה מגיע, ולמה דווקא בית חולים, ומאיפה יצאת לסיפור הזה?
בעצם הכל מתחיל מבית חולים העמק, או בעצם הכל מתחיל מהמחלה שחליתי בה כשהייתי קטן, ממש מילדות. אז ניתן לומר שאני גדלתי בבית חולים, ואתה יודע, כשאתה גדל בבית חולים, אז מן הסתם פעם, לפני 40 שנה, כשאני נולדתי, רוב מי שטיפלו בי זה היו דווקא רופאים ואחיות יהודים. אז העניין הזה של הסכסוך והגזענות שנמצאת וכו' וכו', זה לא היה נוכח בחיים שלי, משום שכל הזמן מי שהציל החיים שלי זה היו אנשים יהודים. ועם הזמן כשהתפתחתי, גדלתי, התחלתי ללמוד ולראות מה שקורה ומה שמתחולל מסביב, התחלתי את הלימודים שלי בעמק ירדן, במכללת כנרת, אז לא נקראתה מכללת כנרת, אבל נקראתה מכללת עמק ירדן, מכללת עמק ירדן, בצמח.
בצמח, זהו.
בצמח. ואני ניגשתי שם לקיבוץ בית זרע, בכדי להשיג מקום למגורים שם בתקופת הלימודים. זה היה באוגוסט או ספטמבר 1999, ממש לקראת הלימודים, אני סיכמתי שם עם האחראית על המגורים, שאני ברגע שהם יכינו את המעונות וכולי, אני תקרא לי לחתום חוזה וכולי, וממש בספטמבר היה פיגוע בטבריה, שלראשונה מאז קום המדינה, היה מדובר בערבים ישראלים, שזה שניים מהכפר שלי, בדבוריה.
מה אתה אומר? האמת שאני לא זוכר, אני לא זוכר.
זה היה בחמישי לספטמבר 1999.
אוקיי.
עכשיו רק שאני אתן לך רקע, אני לא גדלתי במשפחה קומוניסטית, אתה יודע, רוב הפעילים הערבים שהיו, הם גדלו במפלגה קומוניסטית, משום שזו הייתה המפלגה היחידה המותרת, כן?
כן, הייתה מפלגה יהודית, רק מזכיר, הייתה רק"ח ואחר כך חד"ש, שהיו בעצם מפלגה יהודית ערבית קלאסית,
נכון,
והם היו על בסיס
קומוניסטי. בדיוק, עכשיו בכל בני אל-בלד, בני הכפר וכו', כל מיני תנועות אחרות היו מוחרמות והיו נרדפים בעצם, במידה מסוימת עד עצם היום הזה.
כן.
עכשיו, אני לא גדלתי במשפחה פוליטית כלל, זה לא היה נוכח בבית, גם בבית ספר לא לימדו אותנו כלום, אתה גדלת בסוג של אתה לא יודע מי אתה. ושוב, כאילו, החממה שבה גדלתי, גם בבית החולים וגם בבית, הניתוק הזה ממה שקורה מסביב, אתה לא יודע כלום. אני הלכתי ללמוד קולנוע שם כדי לעשות הוליווד, כאילו, כדי לעשות סרטים עלילתיים. אני לא ידעתי בכלל מה זה סרטים תיעודיים. מעולם לא צפיתי בזה, מעולם לא עניין אותי אפילו. ואז היה הפיגוע הזה בדבריה, ואנחנו מתקדמים לקראת פתיחת שנת הלימודים, ואני מתקשר לאחראית שם, אני לא אנקוב בשמה, אני זוכר אותו טוב מאוד, אני מתקשר לאחראית על המגורים, ואני שוב מבקש לבוא ולחתום חוזה, והיא אומרת לי שעורך הדין לא הכין אותו. עד שממש שנת הלימודים עמדה להיפתח יומיים לפני, אני מתקשר אליה, אומר לה, תשמעי, אני לא יודע אם זה בגלל זה, אבל האם בגלל הפיגוע הזה, ששניים מהכפר שלי אתם לא כל כך מעוניינים, לתת לי את הלגור שם, ואז היא ענתה לי ממש במילים הללו, תשמע, יש בזה משהו, אבל איש הביטחון של הקיבוץ לא המליץ עליך כדייר. עכשיו, רק שתבין, אני הייתי בן 20, 19-20, ומעולם לא היה לי אפילו עברת תנועה בזמנו, כאילו, לא, אף פעם לא נחקרתי במשטרה, בשבק, מאז כן, ברוך השם, אבל...
אבל עם האותת הצטיינות על החזה שלו.
אבל עד אז אני הייתי ממש, אפשר לומר, הבחור הכי תמים שיש בעולם. וזה היה בעצם...
אחנון של הכפר.
לחלוטין. וזה היה הגרוף הראשון שאני חוטף לפרצוף, אחרי שאני יצאתי מהבית, מהכפר, מהחממה שבה גדלתי.
שנייה, אני אחזור לזה רגע, אני חשוב לי לשאול כי אני יודע איך אני...
עכשיו אני חוזר לעמק, כן.
בדיוק, אתה למדת בתיכון, אתה למדת באפולה, כמו החבר'ה מהכפר שלך שלמדו איתי בכיתה או במקום אחר?
אני למדתי בתיכון דבוריה.
אוקיי, אז זה כבר היה תיכון, אני חושב שבזמן כנראה לא היה תיכון.
כן, כן, לא, יש תיכון בדבוריה מזה, אני חושב, 40 שנה בערך.
זה מוזר, אוקיי, לא, אז 40 שנה זה עושה שכל, כי אני גמרתי לפני יותר מ-40 שנה.
אמרתי בערך, אז יכול להיות שזה 65,
משהו כזה, אבל... כן, אוקיי, הבנתי.
וזה היה מוזר, כאילו, אני הייתי בילה על זה שכולם לטפו אותו, ושכולם שמרו עליו, מה פתאום, כאילו, אני הרגשתי ממש כאילו כמו כולם, אני לא היה לי איזושהי בעיה עם מישהו... בגלל השפה שלו, בגלל הלאום שלו, אני לא התעסקתי בזה למען האמת גם, כאילו זה לא היה נוכח בחיים שלי. ואז פתאום בגלל איזשהו מעשה של שניים מהכפר שלי דוחים אותי לגור בקיבוץ. עכשיו רק שתבין, שמה מי שמצביע קיבוץ בית זרע זה יותר מרץ, כן? זה לא...
לא, זה בדיוק העניין, זה קיבוץ שמאלני. כן. אז אנחנו, אבל אתה יודע, הם שמאלנים ואתם ערבים. כן, בדיוק. איך שלא נסובב את זה, זאת ההוויה, אתה יודע. כן. נצחק, נבכה, זה מה יש.
ואז, וזו הייתה בעצם נקודת המפנה הראשונה בחיי. שהתחלתי להסתכל, ואז שוב, כאילו, אתה מדבר על ספטמבר 99, ואז פתאום פרצה האינתיפאדה השנייה.
כן, שנה אחרי זה.
ואז הכל צף, ואתה כבר סטודנט, אתה לא בכפר, אתה מתחכך עם אנשים, ומדבר עם אנשים, ונכנס לוויכוחים וכולי.
כן, זה כבר השנים שבה מתגבשת הזהות החברתית והפוליטית שלנו.
נכון.
תחילת שנות ה-20 שלנו.
נכון. ואז הסרט הזה למען אמת הוא נעשה, חשוב לציין, הוא נעשה יותר ככתבה מורחבת ולא ממש כסרט דוקומנטרי, כן? זה היה במסגרת של מכאן 33, זה התאגיד בערבית, וזו השבלונה הקיימת שבה ניתן לעשות סרט בין חצי שעה, שהוא נהפך יותר לכתבה מורחבת מאשר סרט שמלווה ביותר בסיפור אישי וכולי, לכן אתה לא תמצא שם את הסיפור האישי שלי ולמה בעצם עשיתי אותו. אז אני חזרתי לשם, ואני אומר, אם ניתן לקיים חיים שוויוניים, הייתי אומר את זה במרכאות, אבל
איזה
שוויוניים...
איזה שוויוניים? אתם הערבים שולטים במערכת הבריאות.
אבל, רק, אני, אבל, אני ת, אבל תדע, אבל זהו, אני נתקלתי בקושי שם, בבית החולים, להיכנס ולצלם אפילו את הסרט הפרווה, הייתי אומר את זה, אוקיי. אוקיי, בסדר, אבל נתקלתי בקושי להיכנס, משום שבאותם זמנים היה תחקיר שנעשה בעיתון הארץ, על זה שבמחלקת יולדות של בית חולים העמק, ועוד כמה בתי חולים בישראל, מפרידים יולדות ערביות ויהודיות.
המורשת של סמוטריץ'.
כן, אז אני... אז אני לא הבנתי בעצם, למרות שהם מכירו אותי, כן? אני גדלתי שם, כולם מכירים אותי. אם תיכנס למיון, תשאל מי זה בלאל יוסף, אם יגידו לך. לא בגלל שאני במאי או שצפו בסרטים שלי. אבל, אז נתקלתי בקושי, והם חשבו שזה משהו שהוא מלווה לתחקיר של הארץ שנעשה על המחלקת יולדות שם. בקיצור, הכתבה יצאה ממש חודשים ספורים לאחר שסיימתי לעשות את הסרט, ופשוט אני אוכל את הלב, משום שכאילו אני עושה סרט על בית חולים, ואני פוסח על דבר כזה מהותי, ולא מביא אותו לידי ביטוי בסרט, זה הייתה אכזבה מבחינתי, למרות שהסרט שוב, כאילו לא, זה לא היה סיפור אישי, זה היה פשוט תהייה, יותר תהייה, למה ניתן לקיים בבית החולים חיים, אני אומר שפויים, כן. עזוב אותי מכל מיני ביטויים אחרים.
שנייה, אני רוצה לעצור שנייה בסיפור הזה של מערכת הבריאות, כי הוא מדהים, אני כתבתי, אני לא זוכר אם זה המאמר או סדרה של ציוצים, בעקבות זה שקרובת משפחה שלנו באה ונכנסה ויצאה, בינתיים נפטרה שלא נדע מבתי חולים, ואנחנו בהחלט בילינו יותר ממה שבן אדם נורמלי רוצה להסתובב בבתי חולים, ובכלל, אתה יודע, לפעמים זה שמחות, לפעמים זה לידות שזה דבר משמח, ולפעמים זה פטירות שלא נדע. ובכל בתי החולים שאנחנו נתקלנו, ובאמת, אנחנו מדברים על איכילוב ושיבא ובניצון, זאת אומרת, בתי החולים המרכזיים של גוש דן, ובבתי המרקחת, ובמרפאות, ובמרפאות החוץ, בכל מקום, הנוכחות של המגזר הערבי מדהימה. עכשיו, כשניסיתי קצת להבין את זה, אני מדבר עם אנשים פה ושם, זה עושה שכל, זאת אומרת, סליחה, אני שונא את הביטוי הזה, זה הגיוני, זה סביר, ולמה? כי זה היה המקום, כמו שאני רואה את זה, כחלק מהרוב, אוקיי? מהרוב הדומיננטי במדינת ישראל, צבר שנולד בארץ, צבר וכל, ונדבר גם על צבר עוד מעט, כי המיעוטים בדרך כלל שהם גם מופלים במודע או לא נהנים מאותן זכויות או משוויון זכויות שמובנה בחוק ובתקנות ובמסורת, מחפשים ללכת למקומות שבהם הם יכולים גם להשתלב וגם להתבלט. המערכת הרפואית במדינת ישראל היא המקום הזה שלהם, למרות שהרבה מאוד, לפחות מהרופאים, נסו ללמוד בחול, כי קשה מאוד להתקבל פה בארץ. זה איטליה, זה רומניה, זה בולגריה, זה בכל פינה באירופה ומעבר לאירופה. שזה גם סיפור, אבל גם ישראלים, יהודים ישראלים ואחרים נאלצים לעשות את זה. ואז אני אומר, רגע, בעצם זה מאוד הגיוני, כי פה אתה לא יכול להפלות. זאת אומרת, אם אתה צריך שרופא יטפל בך, ושאחות תחליף לך חיתול, או עירוי, או תזריק לך, או מה שזה לא יהיה, אתה בא ומבחינתם, מבחינת המיעוט, הוא שווה מול שווים. וזה קרה למיעוטים לדעתי בכל מקום בהיסטוריה האנושית. זאת אומרת, גם היהודים שהיו מיעוט לפני שקמה מדינת ישראל, במשך מאות שנים, חיפשו את הנישות שבהם היו יותר טובים, אם זה ראיית חשבון, אם זה צורפות, אם זה ליטוש יעלומין, אם זה כל מיני, תמיד מדברים על כסף, אבל אני לא חושב שזה עד כדי כך דומיננטי, היו המון המון מקצועות אחרים שהיו מקצועות חופשיים, נקרא לזה מקצועות קטנים, הם לא השתלבו במוסדות, לא יודע, דרייפוס היה יוצא דופן בסיפור הזה, ואני אומר, הדרך של העם היהודי לשרוד, נורא מזכירה, זאת אומרת, הדרך של הערבים לשרוד בתוך מדינת ישראל, נורא מזכירה לי את הדרך שבה דורות של העם היהודי בגלות שרדו. זאת אומרת, פשוט בחרו את הנישות שבהם יוכלו להיות הכי טובים שאפשר. מה יש לך להגיד על ההקבלה הזאת?
תראה, קודם כל, אתה אמרת מיעוט, אני אישית, כן? אני לא רואה את עצמי בתור מיעוט. אני רואה את עצמי...
אני לא חושב שאתה מיעוט, אבל אתה יודע, זה מה
שאני... אני לא רואה את עצמי, אני רוב במזרח התיכון, אני חושב שישראל היא מיעוט בתוך המזרח התיכון, כיהודים. ודווקא, אתה יודע מה, אפילו השיחה הזו מובילה אותי לכתבה שקראתי ממש לקראת בוקר בארץ, על משה שרת.
על הבן של משה שרת, אבל כן, הוא עבד איתי במעריב הרבה שנים, האיש היקר הזה. כן,
יעל פרלוב עושה על שני האחים עכשיו סרט גם. והיא נמצאתי בחממה שאנחנו שותפים בבן ליר, החממה האינטלקטואלית לעשייה קולנועית. עכשיו, הוא הלך לקראת השתלבות, כאילו המדינה הזו יכלה ללכת לכיוון ומסעוד אחר לחלוטין, כאילו ממה שבן גוריון התווה. וזה היה מרתק, כאילו, לקרוא את הכתבה הזו ולשמוע את הבן אדם מדבר על, 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 על הכיוון הזה שאליו משך אביו.
משה שרת הוא אולי ראש הממשלה הטוב ביותר שלא היה פה, זאת אומרת, הוא היה פה קצרה מאוד.
נכון.
והיה לו חזון שאף אחד, כנראה שבגלל זה הוא באמת נדחק ומשכח.
כן, נכון, נכון. עכשיו, לכן אני באמת לא רואה את עצמי בתור מיעוט, ואני חושב שהעתיד לישראל, אם רוצה לעשות עתיד ליהודים כאן בארץ ישראל, בפלסטינה, באיך שלא תקרא לזה, אני חושב שזה השתלבות עם המקום, ולהסתכל על המקומיים כאל שותפים לחיים, ולא כמשהו שהוא איום שתמיד צריך להתגונן מפניו.
כן. אבל לגבי הקטע הזה של בחירת המקצועות.
כן, תראה, הערבים היה המון 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 מקצועות שלא הורשו להשתלב בהם. עכשיו, אם אתה הולך ללמוד, יש כל מיני מהנדסי חשמל ומחשבים וכולי, ואנשים באמת מכוננים מאוד, שהם לא ילכו אותם ל-8200, והם לא ילכו למפעל הכור הגרעיני בדימונה.
וגם לא לפגסוס.
גם, לצערנו. זה
לשמחתך.
כן, לצערנו, ללא שום קשר לשמות שאנחנו נקבנו, כן?
כן, כן.
אז אני חושב שזה מין סמל, סטטוס והצלחה. שוב, אני באמת לא חקרתי את זה כאנתרופולוג, אני יכול לדבר מהמקום שלי כבן החברה הזו. אנשים, קודם כל, היה המון בורות אצל ההורים.
כן, בילאל, אנחנו מדברים על דורות קודמים שבעצם הוסללו, שנינו כמעט ביחד, עוד לפני שחזרנו להקלטה, אמרנו את המילה הסללה, אבל הדורות החדשים שגדלו כבר יצאו החוצה מתוך אותם מסלולים קבועים שהוטבו לדורות שלפניהם, וכנראה שמקצועות הרפואה היו המקום הנוח יותר להגיע אליו, שגם נתן יותר דיבידנד בקצה.
נכון, וזה גם היה סמל של הצלחה וסמל של כבוד, כבוד חברתי. אנשים ייחסו המון כבוד לרופאים, והורים העיצו בבנים שלהם בעצם בכדי ללמוד רפואה, כי זה היה, זה מקצוע נעלה, כי זה מקצוע מאוד אנושי, מאוד נעלה, וגם יכלו ללכת ולחזור מהלימודים ולהשתלב ישירות בשוק העבודה. זה לא היו מחסומים, אין מחסומים, ועדיין תמיד יש חסרון אפילו. נכון, יש מחסור נכון. ברופאים.
רופאים כן. ואחיות צריך תמיד.
נכון. ויכלו להשתלב וגם להתקדם.
נכון.
להתקדם. אתה יכול, אחמד עיד נגיד, למשל, מהכפר שלי, הוא המנתח הכבד הראשון בישראל. למשל, הוא עובד בהדסה עין כרם בירושלים. זה היה מקום שניתן להתקדם ולהצליח בו, וגם להתפרנס יפה וכו' וכו'. היו המון מחסומים גם שערבים השתלבו בהם כפי שציינו קודם, כן? ורפואה זה לא המקרה הקלאסי בעניין הזה.
נכון. אוקיי, אז סיכמנו את העניין הזה, ואני רוצה לקפוץ איתך לעוד כמה נקודות שנחשפתי אליהם, שאתה עסקת בהם בסרטים שלך, לפני שנגיע לכאוס או לבלגן שיש בחברה הערבית בימים האלה, בשנים האחרונות. שגם להם יש לי כמה השערות, אבל אתה בטח מבין בזה יותר מני, אתה גם, אני יכול פה להגיד שאנחנו איכשהו דרכנו הצטלבו בעקבות שידוך וחיבור של חברתי הטובה קרן הבר, שמשתתפת יחד איתך בהפגנות שאתה מארגן
מול... חברתנו המשותפת.
לגמרי, לגמרי, אישה משכמה. מול הבית של השר לביטחון הפנים, עומר בר לב במקרה הזה, אבל שוב, הוא כרגע זה שממלא את התפקיד, זה לא אומר שהוא התחיל עם זה, הוא בסך הכל 3 חודשים בתפקיד, על האלימות בחברה הערבית, אבל זה באמת יהיה החלק השני של השיחה. אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות קטנות שראיתי בסרטים שלך שאתה עוסק בהם. קודם כל, הגיוס לצהל, סרט קצר שנקרא אחים, שממש הבוקר שלחת לי לצפות בו, ואני מכיר את הדילמות האלה, כי אני, שוב, גדלנו בעמק, והיו, זה מצחיק, היו שם בשיבלי לידכם, זה בדואים, והם הלכו לצבא, והדרוזים כמובן, אנחנו יודעים, ויש גם
כפרים... אל תתפלא, גם בדבורי היום יש לו מאות מכונים של מגייסים.
בדיוק, בדיוק, זה חלק ממה שכתבת בסרט פה, ונדמה לי שזה, אני לא יודע אם זה התרסה, אבל סוג של מרד, סוג של... לא נעשה כמו שההורים שלנו, לא נלך כפופים ונגיד שהצבא שייך רק ליהודים או רק לאיזשהו גזע אחר, עם מרחאות או בלי מרחאות, ועדיין בתוך המשפחות זה קורה, זה דילמה באמת אנושית נוראית. אגב, גם אצלנו, סליחה, אצל היהודים, אצלנו אני אומר, בכל מגזרי החברה, ותמיד הולכים למגזר החרדי שהוא משתמט קבוע או שמשתמט ברישיון, אבל אתה יודע שאחוזי הגיוס היום באחוז בציבור הכללי מתקרבים ל-50 מלמעלה, זאת אומרת המון המון אנשים לא עושים צבא, בלי שום קשר לאמונה דתית, השתייכות מגזרית, מגדרית, מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, הצבא הלך ואיבד אתה יודע, מהאתוס שלו, שכולם עושים אותו, ומי שלא הולך לצבא, הוא מסומן לכל החיים. יש גם כאלה שמתחילים ומיד נפלטים מהרבה מאוד סיבות. אבל הדילמה הזה של הגיוס היא דילמה שמלווה את המגזר, הוא בעצם מההסדר, מהסטטוס קוו של בן גוריון, מאז הקמת המדינה. איך אתה רואה את זה? ושוב, לקחת משפחה שהאח התגייס והאחות לא אוהב את הרעיון והאבא לא אוהב את הרעיון.
קודם כל בוא נציין, חשוב מאוד, שזה סרט של התלמידים שלי, שהוא היה בהשראתו של סרט אחר שאני עשיתי על גיוס הדרוזים, על בחור בשם ימי זידן, ששכל את שני אחיו בצבא, ואז הם התלמידים שאני מלמד בנצרת, בבית ספר הנזורות הפרנסיסקניות, בהשראה של הסרט הארוך שעשיתי, עשו את הסרט הזה. אבל אתה שאלת מה הסיבות, אני לא חושב שזה השתלבות או התרסה נגד ההורים. אני חושב שהרבה הורים היום מובילים את הבנים שלהם, הבנים אני אומר בכוונה משום שבנות לא מתגייסות, כן? בעצם מייצים בהם להתגייס לצבא, כי זה המפלט היחידי שבו הם יכולים אחרי זה לשרוד במדינה, משפחות מעוטות יכולת, שאין בידיהם כאילו אמצעים, משפחות דלות אמצעים, אז הם מוצאים בדבר הזה מפלט בכדי שישיגו איזושהי חתיכת אדמה, וזה דברים שאני שומע מאנשים ששולחים את הילדים שלהם, כן? לצבא. אני לא חושב שזה תהליך גורף, ואני לא חושב שזה...
זה עדיין החריג. זה
הולך ותופס תאוצה, פשוט, תשמע, האינדיבידואליות גם של היום, לאו דווקא של הערבים, כן? העולם הפך להיות יותר אינדיבידואלי, פחות סוגיות הרות גורל ולאומיות פחות מעסיקות את האנשים, לפחות גם... אם מדברים על עברים בישראל, אני אפרופו הזכרתי את החינוך שלא מקבלים בבית, גם לא בבית הספר, אז אתה גדל ללא שורשים כל כך מוצקים. אל תסתכל על ההפגנות שמפמפמים אותם מדי פעם בתקשורת, שאו הערבים קמים עלינו לחלוטינו. אני חושב ש...
אתה ראית שלא הזכרתי את זה אפילו...
כן, אז אני גם מורה בבית ספר, ואני רואה את הדור, ומה מעסיק אותם, ואיך הם חושבים. אז... הרוב הולך כדי לשפר תנאי חייו בעצם במדינת היהודים.
אוקיי, ועוד אלמנט אחד, אז דיברנו גם על הסרט שעשית על הדרוזים שמתגייסים ונהרגים, ויש משפחות קרועות מהדבר הזה, וסרט התלמידים שלך, אבל גם עשית סרט על גדעון לוי, מיודענו המוכר, הצדיק מצד אחד והנודניק מצד השני, אתה יודע, אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים. הוא גם מישהו ש, אתה יודע, השתתף במחוברים, אחד שאוהב את תשומת לב התקשורתית. אין ספק, פרס ישראל על מה שהוא עושה בעבודה עם אלכס ליבק היקר במחוזות הכיבוש. אז זה דילמה בכלל שמאוד מאוד קשה לי להיכנס לתוך האור שלך כערבי ישראלי, כפלסטיני שנולד כאן. כל הדילמה הזאת של הכיבוש ושמה שקורה מעבר לאותו קו ירוק, שבעיניי הוא עדיין קיים, למרות שאנשים אמרו שהוא כבר נמחק ואיננו, עובדה שרובנו המוחלט לא עוברים אותו. צריך להגיד גם את זה. זאת אומרת, כל מי שאומר שלא יכול להיות פה שתי מדינות, או לא יכול להיות חלוקה, סלחו לי, מתי פעם אחרונה עברתם את הגבול הזה? מתי ביקרתם בהתנחלות פעם אחרונה? אבל זה דיון אחר. אתה יודע, פה אני כבר בכובע השמאלני שלי, אז זה לא קשור לעיתונות. אבל הסיפור הזה של גדעון לוי ושלך, שליווית אותו, וכל אזור הדמדומים שהוא מפרסם מדי שבוע לפעמים, כמה פעמים בשבוע בהארץ, שזה מת, אני מודה ברמה האישית, אני לא מסוגל לקרוא את הדברים האלה. זה קורע אותי, יש שם עוולות ורשעות ורוע שפשוט בלתי ניתנים לעיכול, אבל אני אחזור לסיפור היותר רחב. כערבים ישראלים, כמישהו שנולד במדינת ישראל, כפלסטיני, שרואה את עצמו כפלסטיני, שזאת אדמתו שיש פה, שהוא חי פה דורות שהוריו מכאן, הרבה לפנינו, צריך להגיד, איך הדבר הזה, איך אתם רואים את ערביי רמאללה, שכם, ג'נין, שבעצם ג'נין זה מה, כמה דקות מאפולה.
נכון.
אתה יודע, זה מין דילמה כזאת, כן, ערבים, פלסטינים, ובכל זאת, הזהות, אתה יודע מה, אני אשאל, זה אותה זהות מבחינתך? אתה חושב שאתם בני אותו, לא יודע, עם, בוודאי שעם, אבל זה אותו נרטיב או שהוא בכל זאת שונה?
תסתכל על המלחמה האחרונה שהייתה, היה שביתה באותו יום של 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 כל הפלסטינים.
יש חגיגה אצלכם שם בחוץ.
יש, כן, הוא אומר לי תבוא לקנות לחם.
באמת?
כן, כן. אז אני מזכיר את השביתה שהייתה, כן?
יש הזדהות, השאלה איך הנרטיב הפנימי, איך אתה בילג או המשפחה שלך או ההורים או הכפר שמסביב, קבוצת ההתייחסות, החברים, האם יש, זה אנחנו ואתם או שזה בעצם אותו אנחנו? אני אף פעם לא הצלחתי לפצח את העניין הזה, אני גם לא התעמקתי בזה.
זהות היסטורית, זהות, סליחה, זהות לאומית לא משתנה ברגע היסטורי. כן. היה פה עם שקיים חיים נורמליים, שהם קולטום בא לשיר בחיפה וישרה ביפו, ואתם כאילו לא היה גבולות פה.
נכון,
אז היה פה עם שקיים חיי חברה עם סממנים לאומיים, היה אתום פלסטין, כאילו זה לא, אי אפשר ברגע מסוים, מלחמה והפרדה, הפרדה גבולית, כאילו של גבול, כן. של גדר, כן. לשנות זהות של עם, זה עם. עכשיו, אני שוב מחזיר אותך, אני מקווה שאני לא לועס את עצמי לדעת, כן?
כולנו ככה.
אז אני חוזר שוב לקטע הזה של ממשל צבאי, שאם אח שלי פעם תלה את התמונה של ערפאת בבית, הוא רב עם אבא שלי, כי כל מי שהחזיק שיר של מחמוד דרוויש, השבק חקר אותו, אז גם בבית הספר כלום לא, כן, הם שרו את שרי התקווה ורקדו עם דגלי ישראל.
אבל יש, אחר כך נחקק חוק ענק בנו, באמת.
נכון, אז היה טשטוש מסוים, המדינה נסתק לגורך כל הדרך למחוק את הזהות הפלסטינית של הפלסטינים הערבים בישראל, אבל זה לא צלח. למרות שאני למשל, אתמול הייתי באיזשהו ויכוח פילוסופי כלשהו, ואמרתי, נגיד, אנחנו, הפלסטינים בישראל תמיד מפגינים את הזדהותנו הרבה עם אחינו שבגדה ובעזה. עכשיו, כמה פעמים נהרס כפר אל-עראקיב? ביותר מ-100 פעמים. אני לא ראיתי שום הפגנה שיצא ברמאללה, למרות שהם הרוב שם. אנחנו...
כן, אבל הם תחת כיבוש. זאת אומרת,
נכון, נכון.
הם יכולים... פה אני אגיד משהו לזכות הציונות, נקרא לזה ככה, אנחנו לא לגמרי דמוקרטיה, זאת אומרת היינו קצת יותר ואנחנו לפעמים קצת פחות, אבל עדיין אפשר פה להביע דעה, אני מניח קצת יותר מאשר מעבר לאותו קו שכן קיים.
לא, אבל אם הפגנה תצא ברמאללה כי הזדהות עם אל-עראקיב, הרשות לא תדכא את זה, כן הם מדכאים מהפגנות אחרות שיוצאות נגד הרשות.
הם מדכאים את מה שנוח להם
לדכא. בדיוק, לחלוטין. אז תשמע, יש איזה שהם הבדלים, אני לא אומר שאין איזה שהיא...
אתם מדברים עברית?
כן, נכון. האמת היא שהעזתים לפני הסגר דיברו כולם ערבית עברית. הגברים שבהם נכנסו, עבדו.
היינו נוסעים לג'נין, לעשות קניות, וזה היה, שמע, צריך להגיד, לפני שהימין עלה לשלטון, או עד שהוא התבסס, ולפני שהמפעל ההתנחלויות נהפך לספינת הדגל של הציונות החדשה, אני לא אומר שאתה יודע, שהכל היה זה, זאת אומרת, הם חיו תחת כיבוש, והיה ממשל צבאי והכל, אבל ה-easy going של לעבור ולנסוע לפה ולנסוע לשם בטיולים ואפילו אפילו אפילו כשעשיתי מילואים ואתה יודע לא נעים לי להגיד אבל עשיתי מילואים בשטחים כמילואימניקים אנחנו לא הסתכלנו על לפחות אני והחבר'ה שלי על הצד השני כנתינים כמישהו שצריך לרדות בהם אלא באמת היה יחסית כבוד, למרות שאתה בא במדים ואין מה לעשות, זאת אומרת, זה חלק מהדיל. אני חושב שככל שאני התרחקתי, ואני כבר 20 ומשהו שנה לא שם,
דיל נעשה בין שניים, זה לא היה דיל בין שניים.
נכון, לא, אני מדבר על הצורה, הזווית הסתכלות שלי בלבד.
כן.
וברור לי לגמרי שזה הלך בהידרדר, ברור לי, אין בכלל שאלה. ככל שגזלו יותר אדמות, ככל שהתרחבו על חשבון, ככל שהצרו את צעדיהם של מי שגדל שם ומי שחי שם, המצב נהיה יותר קשה, וגם יש גידול של האוכלוסייה, והכל הולך ומצטופף, וזה מאוד מאוד קשה. וגם אובדן התקווה שמשהו ישתנה. אני צריך להגיד גם את זה, זה לא פשוט. זאת אומרת, פעם דיברו על שתי מדינות, דיברו על קונפדרציה, דיברו על שירדן תהיה חלק מהסיפור, דיברו על המון דברים. אתה רואה שבנט בא ואומר, זה לא על הפרק, זה נגמר הסיפור. זה לא על הפרק, ואף אחד לא מתווכח איתו יותר. לא ארצות הברית, לא מצרים, אף אחד.
עזוב את ארצות הברית ומצרים. אני מסתכל על השמאל הישראלי.
השמאל הישראלי מיואש לגמרי.
אני מסתכל על השמאל הישראלי, כאילו, הדחת נתניהו זה תכלית הכל של השמאל.
נכון.
אני, אמנם אני לא פרשן לענייני פוליטיקה ישראלית, אבל זה מה שאני רואה.
אין שמאל, בלעל, עזוב אותך, אין שמאל ישראלי. עזוב, בוא ננפנף את זה. אני מרגיש, אתה יודע, יש לי בלוג שנקרא, היה לי, עכשיו הוא נקרא אחרת, ופעם קראתי לעצמי לדבר אל הקיר. לא, באמת, זאת אומרת, כמה נשארו, באמת, זה לא רציני.
אפרופו איש ממאדים שרת, כן?
כן.
שהמדור שהיה במעריב.
נכון. תשמע, המציאות היא מאוד מאוד פוליטית, מאוד מאוד אינטרסנטית, ומאוד נוגעת באנשים ולא בתהליכים. צריך להגיד את הדברים האלה.
נכון.
אנחנו מסתכלים על מה שקרה, רואים את זה אפרופו כל הטרלול האחרון עם החיסונים, ואני תכף רק אשאל אותך משהו על דבר הזה, ואני לא בעד, אני בעד, אבל אני לא יעמת אותך בעד או נגד. התכלית של הזזת נתניהו היא חדה זרמים שבינם לבין פוליטיקה, בינם לבין השקפת עולם, בינם לבין שמאל וימין אין כמעט כלום. וברגע שהמשימה הזאת הוכתרה בהצלחה, גם אם זמנית, אני לא יודע, אני מקווה שלא זמנית, כל הג'יפה עלתה חזרה למעלה. צריך להגיד את הדברים האלה. ואתה רואה שעם חלק גדול מהאנשים שבאמת הפגענו ביחד בהכל, אין לי שפה משותפת איתם, וזה נכון לגבי הכיבוש, באותה מידה. כי אנשים לידי, יכול להיות שהפגינו שנתניהו יזוז, וחזרו להתנחלות שלהם בסוף היום. לא הרבה, אבל גם כאלה. זה בעיה. מילה אחת רק על הקטע של החיסונים. אני שוב לא רוצה לאמת אותך ואני לא רוצה להיכנס, אני שמתי לעצמי כלל שאני נשאר בדעתי ואני לא מוכן להקשיב לדעה של אף אחד אחר, אין דמוקרטיה אצלי, אבל, אבל יש איזה קטע של התרסה שניכר ב... נקרא לזה המגזר, כי אין לי מילה אחרת, ערבי בישראל, של לא יודע, לא ססים אלי חיסונים, לא הולכים עם ההנחיות של משרד הבריאות, של השלטון. זה חלק מהקטע של, של התנגדות מובנית לסמכות, או שיש פה משהו אחר?
אני, האמת היא שהם בידי נתונים לגבי אחוז המחוסנים.
יש דעה די ברורה שיש פחות מאשר
בעבוד. אני חושב שכן, אבל תראה, בתחילת המגפה, אם תסתכל על החברה הערבית, כמעט ולא מתו אנשים. כמעט ולא מתו אנשים, אנשים היו...
אתה משוכנע בזה? אני לא יודע.
אצל הערבים כמעט ולא מתו אנשים, היו שניים, אני חושב שמתו שניים, ובגל הראשון, אתה, אם הסתובבת בתוך הערים, בתוך הכפרים, אתה פשוט, זה היה משהו עיר רפאים, אני הייתי בכפר של...
אוקיי,
אף, בגלל... אף אדם לא יוצא לרחוב.
יפה, בגלל שבעצם היה פחד רצון כלשהו.
היה פחד עצום. עכשיו, אנשים ראו שאנשים לא מתים על שמאל וימין מהם, ופשוט איבדו את האמון. אני לא חושב שזה התרסה כנגד הממשל, כי כשחלקו נגיד את המסכות במלחמת המפרץ, כולם הלכו והביאו מסכות. אז זה לא, אני לא חושב שזה משהו שהוא על רקע פוליטי או אי אמון במערכת הבריאות או במערכת, אני יודע, בשלטון הישראלי וכולי. אני חושב שאנשים ראו שיש איזשהו, השתכנעו גם ממה ששומעים מסביב, שיש איזשהו פייק שהם מנסים להשתלט עליהם בדרכים שונות וכולי, וכל מיני קונספירציות כאלה ואחרות. אבל הערכה שלי שזה ממש רחוק מהתרסה נגד השלטון.
הבנתי. אוקיי, נעשה פה הפסקה קצרצרה. אוקיי, חזרנו. בילאל, תקשיב, מה שקורה במגזר, שוב, אני מתנצל שאני משתמש במילה הזאת, אבל בכפרים הערביים, בערים הערביות.
בחברה הערבית בישראל.
בחברה הערבית בישראל, מבחינת האלימות, זה משהו ש... זה מטרף. זה פשוט ברמה היומיומית, יש פה ממש תג מחיר בכל יום נרצחים אנשים, בכמויות מטורפות.
לחלוטין.
מה הולך? למה?
לחלוטין.
ואני יודע שאתה מארגן
הבדלות
בנושא ומוחה בעניין. מה קורה שם?
אני חושב שכל הקטע של ההפגנה זה משהו סימבולי באמת. אין לי יומרה, ואני לא חושב שזה מה שיביא את התועלת. זה היה אקט בכדי להוציא פשוט כיתור. אמנם אני עושה סרט על זה לכאן 11, לרשות לתאגיד השידור, אבל זה היה משהו למען הילד שלי, שמסתכל עליי, שאני מדבר על זה כל היום ולא עושה כלום. אז זה היה, אתה יודע, הסרטים לוקח זמן עד שעושים אותם, עד שיוצא משהו. אז בינתיים אני רוצה לממש את זכותי להפגין ולהשמיע את קולי. זה באמת סימבולי לחלוטין. אבל אם כבר פתחת בזה, אז בוא נדבר על קצת נתונים. אני אמנם איש קולנוע, אני איש רוח, אני לא כל כך טוב במספרים, אבל היות ואני עסוק בזה מ-2018, אז אני אתן לך לסבר את האוזניים עם קצת מספרים ונתונים. עד שנת 2000 נרצחו בישראל בממוצע 5 ערבים בשנה.
וואו.
פחות מהממוצע העולמי, הממוצע העולמי במדינות המפותחות, במערב, באירופה, זה 10 לכל מיליון.
לא, זה לא יאמן המספר הזה שנקבת בו עכשיו, לא חשוב, לא חשוב באיזה יחס זה.
אז כן, אני מדבר על מספרים עכשיו, עזוב אותי מהכל, זה מספרים ונתונים גרידה. 2020 נסגרה עם 113 נרצחים. אנחנו ב-17 ספטמבר, היום זה 17 או 18, אנחנו 18 בספטמבר, אנחנו עם 92 נרצחים, והשנה נותר לה עוד איזה כמה חודשים טובים, שלושה חודשים טובים, יותר אפילו. אז אני סליחה אם אני שמע קיצוני, אבל אם ניקח עוד מספרים, לפני שאני שמע קיצוני, כן? בגדה המערבית, קרוב לשלושה מיליון פלסטינים, ב-2020 נרצחו פחות מ-30 אנשים. אתה מדבר, אנחנו דיברנו לפני זה על זה שזו אותה חברה, עם אותם ערכים, עם אותן מנהגים,
אותה שפה, אותה מנטליות. אותה מסורת, אותה
כן,
מוצא.
כן, 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 כן. אפילו דתות, כן?
ברור.
אז יש פה משהו, יש פה משהו. אני לא יודע אם אני שמעתי יוסי ברי לאחרונה, בפעם האחרונה ששמעתי אותו מדבר בטלוויזיה, הוא דיבר כל הזמן על דמוגרפיה, כן? אני לא יודע שמדינה שמדברת כל הזמן על דמוגרפיה, איזה אינטרס יש לה ללחם בתופעה הזו, בינתיים ערבים נרצחים. אני באמת, למרות שזה לא... למרות שזה לא הדרך.
זה אמירה, אתה יודע, זה כמו...
קשה.
לא, אני אומר, זה מזכיר לי את האמירות של המשטרה, או של פרשני משטרה, שאומרים שהמדינה לא מתערבת ברציחות בין עבריינים, בין משפחות פשע, כי הם הורגים אחד השני, ולא פוגעים באזרחים תמימים. אז אני מניח שזה רחוק מאוד מהמציאות, גם היה אז וגם במקרה הזה.
אבל המשטרה כן ידעה...
זה ברור שזה לא נוגע לדמוגרפיה.
תראה, המשטרה ידעה לטפל בפשיעה בנתניה, היה פשיעה רצינית מאוד בנתניה, היה פשיעה מאוד רצינית בנהריה. עכשיו, הנה, ראינו לפני, בשבוע הזה, ראינו כמה משאבים וכמה השקעה המדינה השקיעה בחיפוש אחרי שישה נמלטים מהאסירים, כן? שנמלטו מכל גלבוע.
זה לא העניין עצמו, זה...
יש בזה, אני מסכים, אני יכול, אני נוטה להסכים איתך, יש בזה משהו. תשמע, אבל למדינה יש אמצעים ויש יכולות בכדי לנקות את הנשק הבלתי חוקי. בינתיים שום דבר לא נעשה. שום דבר לא נעשה.
למה? מה דעתך? למה זה... אני מסכים איתך, אגב, אני חושב שיש פה חוסר אונים נוראי, שאולי הוא גם זדוני, אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יכול לשים את האצבע ולהאשים מישהו בזה, כי אין לי שום, כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים, אבל איך יכול להיות שהדבר הזה הוא משתולל באין מפריע? איך יכול להיות? האם לחברה הערבית הישראלית יש בזה חלק, או שזה איזושהי מדיניות של עצימת העין מצד השלטון? אני לא מצליח לפענח את העניין הזה.
החברה הערבית הישראלית יש לה חלק באלימות החברתית שבה. יש אלימות חברתית, יש חוסר חינוך. תשאל את עצמך כמה ילד בתל אביב מקבל תקציב לחינוך, וכמה ילד ערבי מקבל.
יש פער ילד... עצום, אין שאלה.
אבל עדיין אני אומר שחינוך גם מוקנה בבית, ויש בעיה עם זה, צריך לתקן את זה. מישהו שמשליך את פחית הקולה מהרכב שלו לתוך הרחוב, אגב, כשצעירים מדבוריה נמצאים באפולה, עיר הולדתך, כן. הם לא משליכים את הבקבוק הזה שם, כי הם יודעים
ש... אתה רוצה להגיד לי שבדבוריה לא
הגיע... יחכו עם הפחית קולה עד שיכנסו לדבוריה, ואז ישליחו אותה לכפר.
זה באמת יש זיזול עד כדי כך במסכמות החברתיות האלה?
בדיוק, בדיוק. עכשיו,
זה מוזר, זה גם, כי הם חיים שם, אתם חיים שם.
זו גם אלימות, זו גם אלימות.
בוודאי.
זו גם אלימות. מבחינתי, אתה לא צריך לשפוך את הדם שלי, בכדי שזה, לקיס את דמי, בכדי שתקרה.
זה סולידריות חברתית בסיסית.
כן.
מה אנחנו
מדברים? יש לחברה חלק נכבד באלימות החברתית שבה. אבל כשאנחנו מדברים על נשק, ארגוני פשע חמושים, שעושים, שלוקחים דמי חסות מבעלי עסקים, ומי שמסרב להם פשוט יורים עליו ורוצחים אותו. הרבה, אמנם אתה הזכרת הפושעים, הורגים פושעים, רוצחים פושעים, אבל יש הרבה חפים בפשע שמשלמים
בחיים. לגמרי, אני אמרתי את זה בשביל להדגיש הרבה מאוד חפים בפשע.
אני אגיד לך, היה חנות, מסעדת ההמבורגר בצפון שירו עליה לפני תקופה מסוימת.
כן, כמה חודשים.
אתה יודע כמה אייטמים, כמה הייתי מהעניין הזה, החדשה הזו קיבלה בתקשורת הישראלית, יותר מכל נרצח ערבי, יותר מכל נרצח ערבי פשוט. רינה מצליח לדוגמה, ראיינה, אני משום שאני עוקב, אז יש לי פשוט הכל ארכיון, הכל מתועד אפילו. כן. ראיינה את השר לשעבר לביטחון פנים, אוחנה, בשבוע הראשון של 2021. אז באותו שבוע נרצחו 6 אנשים, כנראה שלקחו מנוחה בשבת. פשוט היא לא שאלה אותו שאלה אחת על העניין הזה. שאלה אחת.
כי הכל פוליטיקה מפלגתית.
גם לא על 113 שנרצחו ב-2013. צריך קודם כל, אני לא בא לגונן על המשטרה, אני מאשים אותה, אבל המשטרה דלת יכולת. המשטרה דלת יכולת, צריך תוכנית ממשלתית, צריך רצון טוב, החלטה ממשלתית שממגרים את האלימות הזו, את הפשע הזה. אני לא אומר שאפשר למגר אלימות לחלוטין, אבל נשק בלתי חוקי וארגוני פשע כן ניתן לטפל בהם.
מה המקור, בילאל, מאיפה, הרי זה לא היה פעם, זאת אומרת, אם אני הולך אחורה לשנים שבהם אני גדלתי, וכמו שאתה אומר, בשנת 2000 נרצחו ממש על אצבעות כף יד אחד במגזר הערבי.
אני גם הזכרתי את הגדה שהם בה הרציחות
כן,
כל כך,
כן, כן. כן. מאיפה זה צס? איך זה גדל, איך זה קפץ לשמיים ככה בעשור
יש
האחרון?
יש שטח הפקר שנקרא ערים וכפרים ערבים בישראל.
אבל זה היה גם קודם.
אבל זה גם עוני, זה גם אבטלה, זה גם המון גורמים, זה ילדים בסיכון, שאין להם מסגרות, שאין כלום פשוט, אין כלום.
זאת אומרת שאי השוויון המובנה מביא גם לזה?
לחלוטין, בן אדם שיש לו...
אני חושב,
תראה, אני לא בא לתת תשובות למדינה, מה צריך שיעשו...
אני רק שואל לדעתך, אתה לא בוועדת הכלכלה.
כן, 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 לחלוטין, אבל אני אומר, יש המון המון גורמים, יש אבטלה גואה, אנשים ללא, ילדים בסיכון ללא מסגרות, יש שטח הפקר, פשוט תראה, אני בעצמי התקשרתי, שמעתי יריות נשק כבד לפני כמה שנים, התקשרתי למשטרה, זה הפחיד אותי, הילד התחיל לפקוד וזה, אני אמרתי, בואו נתקשר למשטרה, נראה מה הדבר הזה, הגיע ניידת, השוטר שואל אותי, מאיפה הירי? אמרתי לו, אני לא ראיתי כלום, אני שמעתי ירי שהוא קרוב לבית, אז אני התקשרתי למשטרה, כי זה היה מפחיד, מעולם לא שמעתי משהו כזה, ואז הוא אומר לי, טוב, בוא לא נעשה מזה עניין, אולי זו חתונה, עכשיו, אתה מבין, כאילו...
הם יורים במאג בחתונה.
לא חשוב, אבל האם מותר לראות בחתונות? שאלת אותו. כאילו, הוא מתייחס,
כן, אני מבין את זה,
הוא מתייחס, כאילו הוא מתייחס שזו המנטליות שלכם, אז
אני אגיד לך משהו,
אז תסתדרו פשוט,
בדיוק, לא, אני אגיד לך משהו על המשטרה, אנחנו חיים פה ברוד השרון, מקום מוגן ושקט, ובוודאי לא דומה בשום צורה שהיא לכל מה שתיארת בכפרים ערבים, אנחנו פריפריה, רק מבחינת זאת שאנחנו לא במרכז תל אביב, בכל השאר אנחנו אליטה, אוקיי? והיו פה פריצות בלי סוף, ולילה אחד פרצו אצלנו, והיה לנו מוקד, והסייר הגיע, ואז אנחנו, הם, התקשרו למשטרה, והגיעה ניידת. עכשיו, כמובן שהפורצים כבר לא היו, אבל המצחיק הוא שאני הברחתי אותם, בלי לעשות שום דבר, מספיק, נתתי צעקה והם הסתלקו. אבל השוטרים ישבו, תקשיב, השוטרים ישבו בניידת, בצד השני של הרחוב, ולא יצאו עד שהיו בטוחים, שאין שום פורץ בסביבה, הם פוחדים לא פחות מאיתנו. עכשיו, למה אני נזכר בזה? כי לפני, אתמול, שלשום, ממש בימים האחרונים, שמעתי סיפור זהה לחלוטין, על פריצה שהייתה גם בשכונת תל אביב, או איפשהו במרכז, ותיאור זהה של שוטרים שבאו וישבו בניידת, ולא יצאו במשך חצי שעה, רשמו, התעסקו, טלפון, לא יודע מה, רק אחרי, אני לא יודע כמה זמן יצאו, ובאת, הם פוחדים, הם פשוט לא בנויים
להילחם שולח בזה. כשאתה שולח לתקרית כזו, שני שוטרים, בטח שיפחדו.
לפעמים הם אפילו מתנדבים אגב, הם אפילו לא
בהכרח. אז זהו, הם עבודי עיצות, אני מבין, אני יכול להבין את זה לחלוטין. אבל נגיד כשבאו במלחמה האחרונה שהייתה בעזה ונכנסו עם פלוגה שלמה בכדי להביא את השייח' כמאל חטיב, נכנסו בהמוניהם, ואז כאילו התאספו הבחורים והתחילו לדעות אבנים וכולי. השייח חטיב נחקר כמה וכמה פעמים במשטרה, אתה יודע איך הוא נחקר? שלחו לו מכתב, תבוא אלינו. כאילו, זה תלוי בהחלטה וזה תלוי איך מתייחסים לזה. אני אספר לך תקרית שאני נוגע בה, כאילו בסרט שאני עושה היום. ב-2012 היה שתי משפחות בעילות שהתקוטטו, ואין סוג נשק שלא השתמשו בו. ירו אחד על השני, אני הייתי לפני זמן מאי אצל הראש מועצה שם, והוא סיפר לי את כל הסיפור גם מנקודת המבט שלו. ירו אחד על השני שם במשך לילות, שלושה ימים פשוט, והמשטרה עמדה בכביש הראשי שם ליד ציפורי ולא לא, לא התערבה כלל. הם באו, הסתובבו ביום, לקראת ערב העיריות התחילו, וזה נמשך עד השעה אחר פשוט. יצא כדור טועה ופגע בחלון בית בשמשית. אתה מכיר את שמשית בטח?
כן.
יישוב ליד. הם נכנסו וכסחו להם את הצורה פשוט. אז אני מדבר, אני מביא עדויות בסרט שלי ואת הקריאות מסוימות שמבחינות ויכולות לשים את האצבע על מה העניין. העניין הוא שפחות המדינה פחות מתייחסת לחיי ערבים. לצערי הרב, זו התמונה, זה מה שמצטייר וזה מה שמוכח לאורך כל השנים.
אני, אתה יודע, בצער עצום וביגון כמעט, אני נוטה להסכים איתך, ולא בגלל שאתה יודע, שמאלני או לא שמאלני, אנחנו רואים את המציאות, היא כזאת. אבל יש טענה, ואני חושב שהיא מופרכת, אבל תתייחס אליה, כי היא טענה פוליטית שגורה, ההנהגה המקומית, הפוליטיקאים שהערבים הישראלים שולחים לכנסת, אני יודע, אני מיודע טיפ-טיפה מרחוק עם אחמד טיבי, ובטייבה היה באמת, זה היה מין מקום שהיה נס אם היית יוצא מנוחי בימים מסוימים, ברחובות מסוימים, והוא מטייבה. והוא אומר, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, אין לנו כוחות לעשות את זה. האם בכל זאת יש איזושהי אחריות לראשי מועצות, לראשי עיריות, לחברי כנסת, לשייחים, למנהיגים דתיים, למי שזה לא יהיה, איכשהו כן לפתור את זה, זאת אומרת, האם אין דין ואין דיין גם ברמה של ההתעסקות הפנימית המקומית של האוכלוסייה עצמה?
לשייחים והמוכתרים לשעבר או החברי הכנסת, אין מרות. גם לאבא של המשפחה היום אין מרות על הצעירים האלה שאין להם אלוהים. אין להם אלוהים. הם רואים במרצדס וב-BMW, ובכסף שבבנק ובבית שיבנו, זה האלוהים שלהם, ולכן הם מוכנים לעשות הכל כדי שהם יהיה להם כסף. אין אלוהים כאילו לאנשים האלה.
אז אתה חושב שאם המשטרה תיכנס בכוח ובמסות ותאסוף, אתה יודע, נשק, אני, אוקיי, היתרון שלי הוא שאני כן הייתי בצבא ואני יודע איך מערומי נשק ונשקיות נראות. זה לייבש את הים עם כפית. אני, צר לי להגיד לך, אין דרך בעולם שאפשר לאסוף באמת, זאת אומרת, לנקות אזורים רבויי נשק, כל פעם המשטרה, אתה יודע, חושפת באיזשהו מקום איזה מסתור קטן, ומראים איזה 10, 20, 30 אקדחים, או כמה רובי M16, זה לא טיפה בים, זה גרגר חול על החוף. אני לא בטוח שזה מה
שעשית העבודה. המשטרה יודעת, אני לא אקרא לזה משפחות, משום שזה שגוי ולא נכון, אני אקרא לזה, המשפחה יודעת על ארגוני הפשע שפועלים. וכשרצו להפליל ולהביא ראיות שיפלילו את זאב רוזנשטיין, אז אין טכנולוגיה שלא השתמשו בה בכדי להשיג את הראיות האלה.
אני רק אגיד בזה שהוא היה שכן שלי, ובסוף מי שנעל אותו זה האמריקאים ולא הישראלים, אבל זה כבר דוגמה אחרת.
כן, אבל המשטרה הישראלית גם השתמשה בכל מיני אמצעים משוכללים, מתקדמים, ומאז אנחנו התקדמנו עוד יותר, כן?
אין ספק.
זה היה לפני הרבה זמן. אבל היה בידי האמצעים טכנולוגיים שהיה ניתן להשיג ולהפעיל בכדי להפליל אותו ולהאשים אותו. אני חושב שהמשטרה יכולה לעשות את זה. והם לא עושים את זה. זה כל הקטע. אני לא אומר שאם המדינה מחר תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה, אנחנו נייבש את הזה, כמו שאתה אמרת. זה לא יתייבש לחלוטין. אבל במקום ש100 פלוס אנשים ירצחו כל שנה, אז ירצחו 50.
אני איתך לגמרי, שלא יהיה טעות. אני חושב שצריך לעשות פעולות, אני חושב שהמשטרה צריכה להקצות לזה...
זה לא רק המשטרה, טובי, סליחה שאני צחוקה אותך.
לא, המדינה, הממשלה.
לא, לא, זה צריך מערך שלם של, 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 של משרדים ממשלתיים שעבידו ביחד.
אז אני אשאל אותך, אני אשאל אותך, היית מכניס את השב"כ, היית מכניס את משמר הגבול לסיפור הזה? כי אני יודע שההתייחסות של, 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 של ערבי ישראל לגופים הספציפיים האלה, שאולי יש להם יותר מיומנות, צריך להגיד, בעבודה מהסוג הזה, אני חושב שזה לא יעבוד כל כך טוב מולך, מול חבריך. אתה לא אוהב את זה.
אני חושב שזה...
אני לא רוצה להפיל אותך פה.
לא, לא, אבל תשמע, המדינה, אם היא רוצה לעשות משהו, היא לא תבוא לבקש את רשותי.
זה בטוח.
והשבק עדיין עובד בתוך האוכלוסייה.
אני יודע.
אתה חושב?
אני יודע.
אז זה, אני חושב שזו התפלפלות יתר של המדינה בכדי לפתור את עצמה מאחריות. כאילו, מה אתם רוצים שאני... מה, כאילו שהשבק לא עובד?
אבל אתה יודע השבק... שזאת התגובה של הפוליטיקאים. אתה יודע השבק, שאתה עכשיו שם פלוגה של משמר הגבול.
על בכניסה סטטוס.
לדבוריה. אם עכשיו ישימו שני נגמשים או קומנד קרים, או מה שזה לא יהיה של משמר הגבול, יהיה מאומת אלוהים. אתה יודע את זה.
אם יכניסו פלוגות?
כן, מה שזה לא יהיה, בשביל לחפש את אותם אלה שיורים.
המדינה קודם לא נסתה את זה בכדי שזה יהיה מוכח. אנשים פה...
היה, בלוד, היו עכשיו במאומות של האנשים
האחרונים. זוב, זה בלוד היה בזמן המלחמה, ומה שהיה בלוד... אתה... תראה, היה אלימות הדדית, אני מבין את זה, אבל... הגרעין המתנחלי שם בלוד.
אני, עזוב לוד, אוקיי, לא רק לוד, אבל אני אומר, תקשיב, אני מבין אותך ואני מסכים איתך, אבל אני מנסה לאתגר את שנינו, אנחנו באותו צד, אני אומר לך עכשיו כבר, אין פה שאלה, אני לא מייצג פה אף אחד. הנרטיב הזה של משטרה שלהם, או שלכם, מול הבעיות שלנו, והוא נכון, הבעיה היא שאם אתה באמת תביא את הכוחות ואת היכולות של המדינה לתוך, לטיפול של הדבר הזה, אני לא משוכנע, ואני אומר לך, אני לא יודע, עד שלא ננסה לא נדע, אני לא משוכנע שהתגובה תהיה, אוקיי, סוף סוף מטפלים בנו, אלא יותר באו לכבוש אותנו מחדש, או באו לדכא אותנו, לא יודע, זה בתחושה, כי מהניסיון זה קרה בעבר.
אני, תראה, אם אתה שולח אנשים מגבניקים או שוטרים, שיש להם אותה אידיאולוגיה של אלאור עזריה, אז בטח תבצע בעיות.
אתה חושב שזה, אתה חושב שתמצא שם בפלוגות האלה, או בשבק, לא... ערימה של שמאלנים רחומים?
בתוך עמנו אנחנו חיים, בדיוק, כן? בדיוק. אז תלוי איך השוטר הזה שנכנס בכדי לחפש נשק, איך הוא יתייחס ואיך הוא יתנהג, איך הוא ידבר עם אנשים, איך הוא ייכנס לבית. פעם באו לבית של אחות שלי בכדי לחפש נשק אצל הבן שלה, אני מכיר את הבן שלה, אז אני הדוד שלו, בן אדם מעבודה עד הבית, כלום, לא תעסק בכלום, אני לא יודע, באו, הרסו לה את הבית פשוט.
אז זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה.
אתה מבין, אז אני חושב שאם השוטרים האלה, המגבניקים האלה, מה שלא יהיו, ייכנסו בחדורי מטרה, בכדי לעשות את עבודתם נאמנה, כשהם מסתכלים על אנשים כבני אדם, עזוב כאזרחים, בסדר? אתה אמרת, כשהיית חייל ונכנסת את ג'נין, אתה לא, 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 לא הסתכלת על אנשים כנחותים. אתה היית, אוקיי, היית על תקן של חייל בצבא כיבוש, שכובש אותם, אבל התייחסת בכבוד מינימלי לאנשים, בסדר? אז אני אומר שאם השוטרים האלה שיכנסו לכפרים, יתייחסו לאנשים כבני אדם, לא כאזרחים, כבני אדם.
מסכים איתך.
אני חושב שהם יקבלו יחס מאוד הולם מאנשים וישתפו פעולה איתם ויתנו להם לעשות את הכל.
אז אני אקח איתך עוד צעד אחד קטן קדימה, ובאמת אנחנו נסכם את העניין הזה, כי הוא קשה לשנינו, הוא קשה לך הרבה יותר, אני ספק בכלל, ובאמת שאנחנו לא באים פה עם פתרונות, אני לא מתיימר, אבל יש עדיין את הסיפור הזה.
אולי ישמעו אותנו, מישהו ישמע אותנו, ויקמה אמץ את ההמלצות.
מה אתה מדבר? אנחנו הולכים פה לכבוש את הרייטינג, ערוץ 12 החדש. בלעל, היו כמה דילמות, וניסו לשלוח תחנות משטרה ונקודות משטרה, ולגייס שוטרים ישראלים ערבים, זה לא עובד כמו שצריך. אני יודע שמצד אחד יש דרישה, תביאו משטרה, תביאו נוכחות, תרתיעו, תעשו משהו, תעשו משהו, וכשזה מגיע לתכלס, המון התנגדויות, יריות על תחנות משטרה, באמת, אני זוכר ב... לא יודע אם זה היה במשולש או בוודיארה, כנראה שזה אותו דבר פחות או יותר, אבל יש הרי משטרת עירון, יש כל כך הרבה חיכוכים בדבר הזה. משהו בקטע של, אתם יודע, אתה אומר שאתם, ערבי ישראל, לא מיעוט והכל, אבל יש עדיין, גם מהצד של השלטון וגם מהצד של האזרחים, איזושהי התנגדות לשיטור במובן הבסיסי שלו, לחוק וסדר. והקטע עם תחנות המשטרה וההתנגדויות והגיוס הלוקד החסר, גיוס החסר, נקרא לזה ככה, של אנשים טובים, אנשים רציניים מהמגזר הישראלי הערבי למשטרה, הוא לדעתי אחד מהשורשים שאם לא תטפל בהם, זה לא יתקדם, כי אתה אומר להתנהג בבני אדם, כן, כולנו, לא רק מג"ב.
היה ועדת אור. השוטרים לא מתייחסים לאזרחים, הם מתייחסים לאזרחים הערבים בישראל כאל אויבים.
אבל למה הם שוטרים ערבים ישראלים יותר? זה בדיוק מה שאני שואל.
אני לא חושב שזה העניין, אני לא חושב שזה הבעיה. אני חושב שיש, ככל שהזמן נוקף, יש יותר ויותר שוטרים ערבים. אבל אתה חושב שזה מה שיפתור את הבעיה, שוטרים ערבים?
לא, אבל זה חלק מאותו סיפור של אנחנו והם. כשזה יהיה רק אנחנו, ואנחנו ואנחנו ואנחנו, אז הדיון יהיה אחר. הדיון הזה של אנחנו ואתם, אתם ואנחנו, הם ואנחנו, הוא בתוכו תומן את זרע הפורנות, כשיש, אתה יודע, contradiction, שיש אימות בין שני צדדים. אסור שיהיה אימות בין שני צדדים, זאת הטענה שלי. זה צריך להיות אותו צד.
צריך להפוך את הציונות מחדש אם כן.
טוב, נו.
כי אתה מבין, כאילו...
אני בעד שינוי חוק השבות, אני
כבר... אז לכן אני חושב שיש משהו פה מובנה, זה לא משהו שהוא, שצריך, שאפשר לשנות בהינף יד, זה משהו תהליכי. אני, כפי שאני רואה וחווה, יש יותר ויותר שוטרים ערבים שמתכנסים, שנכנסים למשטרה, ואני לא חושב שזה הפתרון. הפתרון הוא מלמעלה. הפתרון הוא מלמעלה, ושהמדינה תחליט בהחלטה ממשלתית שאנחנו נפעל לטפל בדבר הזה, זה יתחיל לעבוד. שוב, אני לא, בשום פנים ואופן, שלא, אל תקבל מושג לא נכון, אני לא פותר את החברה שלי מהאלימות החברתית שבה. יש המון תופעות והמון
מנהגים. הרצח בתוך המשפחה, הרי אנחנו מכירים את זה,
לחלוטין,
זה נורא. זה מסוג הדברים, אתה יודע, פושעים אני יכול להבין. אבל אנשים שרוצחים את הבת שלהם, או את האחות שלהם, או את האמא שלהם, במקרה האחרון ששמעתי, אני לא מצליח, סלח לי, כן, זה כבר, אתה יודע, ממש מבפנים אני זועק את זה, איך יכול להיות, מה הולך
לכם? שמע, אותם הורמונים שגורמים ל... איך הבחור הזה ממצפה רמון שכמעט רצח את אשתו?
כן,
אביעד משהו, כן. אז אותם הורמונים שגורמים לו לרצוח את אשתו כמעט, בנס היא ניצלה, כן, למזלנו ומזלה. אותו דבר, רק שפה מעניקים לזה רצח על כבוד המשפחה, ופה על רקע רומנטי. כן, אז, אבל נכון שזה יותר נוכח בחברה הערבית, וזה מתסכל, וזה קשור ל... כל מיני סיבות שאין היסטוריות, לא דתיות אגב.
מסורות,
כן, לא דתיות, אני לא...
וכל מיני שטויות, סליחה.
לא שאני מגונן על הדת, יש לי המון בעיות איתה, אבל...
סתם ככה, אתה דתי? כלומר, דתי ברמה...
לחלוטין לא, לחלוטין לא.
לא, רציתי שאני אתחיל את העניין הזה.
כן, לא, אני לא דתי, ורחוק מזה. אבל...
שמת לי שלא שאלתי אם אתה מאמין, שני דברים שונים.
אני אחסוך את התשובה.
לא, זה בסדר, אנחנו באותה צלחת.
כן. אין לי באמת, תראה, אני עושה את הסרט הזה מתוך תסכול, יותר מאשר, יש לי יותר שאלות מאשר תשובות טובי. תראה, אני התחלתי לחשוב על העניין הזה, עשיית סרט בעניין הזה, ב-2013. אז למדתי קולנוע בתיכון כפר קרה. ובשנה הראשונה של הלימודים, שהתחלתי שם ב-2006, אני לימדתי את הבת של שפיק קבה. עכשיו, בטח השם לא אומר לך כלום, משום שאתה בחיים שלך אולי לא נחשפת אליו. אבל שפיק קבה, לומר שפיק קבה, זה הזמר הפולקלוריסטי, העממי, הגדול ביותר של כל הפלסטינים, איפה שלא יהיו.
בעזה,
בעזה, בגדה, בגליל, בלבנון, בסוריה, תגיד שפיק קבה, זה הזוהר ארגוף שלה, אני יודע, אופרה חזה, אם אתה אמרת משהו כזה, אז אתה אמרת שפיק קבה. והוא נרצח ב-2013. ואני לפני שהוא ירצח כמובן, היות ואני אהבתי אותו מילדות, והלכנו 3-4 קילומטר הליכה לכסל, אם שמענו שהוא בא לכסל, אז הלכנו מדבורי רק בכדי לראות אותו, לשמוע את השירים שלו, את הקול היפה שלו. אז זה היה מאוד מרענן שידעתי שאני מלמד את הבת שלו, ואני הכרחתי אותה לעשות עליו סרט. היא לא ראתה אותו בתור דמות שניתן לעשות עליה סרט, זה אבא שלה, היא רגילה אליו, כן? אז אמרתי לה, את לא, את רק כוסה עליו, ובגלל זה גם נרקמו יחסי חברות בינינו. וביום אחד, ב-2013, הוא נרצח באום אל-פחם, על רקע זה שהוא לא הסכים לשנות איזשהו תאריך כדי לשיר בחתונה של אנשים. אני לא יודע בדיוק את פרטי הדבר הזה.
זה כמו הראפר בלאס וגאס, זה דברים אנטורפיים.
בדרך הביתה הוא נרצח. וזו הייתה הפעם השנייה שאני בוכה על מישהו שמת מאז שאימא שלי מתה ב-2001. למרות שהיו עוד קרובי משפחה שמתו בדרך בין השנים הללו, זה היה, את כאילו, זה לרצוח לך זיכרונות של הילדות. כאילו, אדם שהוא מתמוע בזיכרונות של הילדות, באים ורוצחים אותו על כלום.
הדבר הנורא בסופו של דבר, בכל האירועים האלה, שזה, כשאתה יורד ככה על הפרטים, וזה, זה הכל על כלום, על כלום, על כלום. גם בתוך המשפחה, לפעמים אתה שומע את הסיפור הזה, מה קרה פה? על כלום. טוב, תשמע, בילאל, אני באמת, אני חושב שזה יכול להיות פרק ראשון בסדרה, אתה עושה סרטים, אני עושה פודקאסטים, זה להיפתח לעולמות שאני מכיר, אבל באמת, מעל לפני השטח, ואני לא מתיימר לא להיות חוקר, ולא להיות מזרחן,
יופי.
יופי, תודה.
תודה, טובי, תודה.
וברק בריאות.
תודה לך, ביי ביי.
ביי.